השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן מלכה יהודית ויחזקאל ולעילוי נשמת הוריו. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור וממש בזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט בתרומות. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים היום מדף כ"ט במסכת סנהדרין. נתחיל 6 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בערך בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 14 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נמשיך לעסוק בפסול קרוב, בחלק השני במשנה הבאה נראה איך מאיימים על העדים שיאמרו אמת, ובחלק השלישי, מאותה משנה, נדבר על עדים שמעידים שהלווה הודה שהוא חייב כסף. אז כאמור, החלק הראשון ממשיך את הנושא של פסול קרוב, ולגבי זה נראה שני סעיפים שהם בעצם שני דינים מהמשנה, ועכשיו נבאר אותם בגמרא. אז סעיף ראשון, מה קורה אם הם היו קרובים, אבל עכשיו הם כבר לא? למשל, אדם יש בת נשואה, אז כרגע האבא והבעל נחשבים קרובים והם פסולים, אבל מה קורה אם הבת תמות, ועכשיו הם בעצם כבר לא קרובים? האם הם עדיין פסולים? אז תנא קמא אומר שהם לא פסולים. רבי יהודה אומר, זה תלוי אם יש לו ילדים ממנה. אם יש ילדים, אז בעצם עדיין נשארת פה איזושהי קרבה, אז הם נחשבים קרובים. אם אין ילדים, אז באמת כל אחד הולך לדרכו, והם כבר לא קרובים. זאת המחלוקת במשנה. שוב, לתנא קמא הם לא קרובים, לרבי יהודה אם יש ילדים הם קרובים, אם אין אז לא. ומה הלכה? אז רב מחמיר ופוסק כמו רבי יהודה, אבל רב נחמן ורבא בר בחנה בשם רבי יוחנן אומרים שאין הלכה כרבי יהודה והם לא נחשבים קרובים. ולגבי הדעה הזאת שהם לא קרובים, נעיר שתי הערות. הערה אחת זה שלפי אחת הגרסות רבא בר בחנה גם הביא לזה מקור, וזה שכתוב ובאת וכולי ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ושואלים מה הכוונה השופט שיהיה בימים ההם? מה, אתה יכול ללכת לשופט שכבר לא חי? אלא הכוונה שהפסוק בא להתיר שופט שאפילו שהוא היה בעבר קרוב שלך, אם בימים ההם, כלומר כרגע הוא כבר לא קרוב, אז זה מותר, כלומר שוב כמו תנא קמא ולא כמו רב יהודה. זאת הערה אחת, המקור. הערה שנייה זה שגמרא מביאה סיפור על זה שמראו כבר לא הסכים לדון את האחים של אשתו שמתה, ובהתחלה הם חשבו שזה כי הוא פוסק כמו רבי יהודה שהם עדיין נחשבים קרובים, אבל הוא אמר להם, מה פתאום, אני לא כמו רבי יהודה, והסיבה שאני לא רוצה לדון אתכם זה פשוט כי אני יודע שאתם לא תצייתו לדין. ועד כאן הסעיף הראשון לגבי פסול קרוב. כשהקרבה מתה, לפי תנא קמא הם כבר לא קרובים ולא פסולים, לפי רבי יהודה זה תלוי אם היו ילדים. הסעיף השני זה עוד מחלוקת מהמשנה, ובגמרא זה בשורה השביעית בעמוד א', וזה לגבי שני אנשים שהם לא קרובי משפחה, אבל הם אוהבים או אויבים. האם זה פוסל אותם להעיד או לדון? אז רבי יהודה גם כאן מחמיר ופוסל. רבנן אומרים להעיד הם כשרים, לדון הם פסולים. זאת המחלוקת, ועכשיו לגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה מה זה אוהב ואויב. אז אוהב זה השושבין שלו בחתונה, ועד מתי הוא נחשב שושבין? רב אומר כל ימי ישיבת המשתה, רבנן אומרים רק ביום הנישואים. זה לגבי אוהב. לגבי אויב זה שני אנשים שלא מדברים אחד עם השני לפחות שלושה ימים, מתוך איבה, מתוך איזושהי מריבה. זה דיון ראשון, מה זה אוהב ואויב. דיון שני זה מה המקור של הדעות השונות, ששוב נזכיר, רבי יהודה פוסל גם להעיד וגם לדון, ואילו רבנן מכשירים להעיד ורק פוסלים לדון. אז מה המקור? נראה קודם את המקור לגבי שונא, ואז לגבי אוהב. לגבי שונא, כתוב ברוצח בשגגה, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ולמרות שהפשט ודאי מדבר על הרוצח עצמו, שהוא לא אויב של הנרצח, אבל הגמרא דורשת את זה לא לגבי הרוצח, אלא לגבי העדים והדיינים. כי הרי לגבי הרוצח יש כבר פסוקים אחרים, אז מה לומדים כאן לגבי העדים והדיינים? אז רבי יהודה אומר, יש כאן בעצם כפלות, שהוא גם לא אויב וגם לא מבקש רעתו, אז מכאן הוא לומד את שני הדברים שהוא אמר, שאדם שהוא אויב הוא פסול גם להעיד וגם לדון, זה רבי יהודה. לעומת זאת רבנן, ללימוד אחד הם מסכימים, שבאמת אויב פסול לדון, כי כאמור בזה רבנן מודים, מהלימוד השני הם לא לומדים לגבי עדים, כי לדעתם עד אויב הוא כשר, אלא לומדים עוד משהו לגבי דיינים, וזה שאם יש שני דיינים שלא שונאים את הנידון, אלא שונאים אחד את השני, גם אז הם פסולים לדון. זה מה שרבנן לומדים, עד כאן המקור לגבי שונא. עכשיו, מה לגבי אוהב? אז לגבי רבי יהודה שפוסל, הגמרא מביאה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה ללמוד את זה מאותו פסוק עצמו, כלומר, לא מספיק שהוא יהיה לא אויב, אלא גם לא אוהב, וגם לא מספיק שלא יבקש רעתו, אלא גם לא יבקש טובתו, אבל הגמרא דוחה את זה, הרי זה לא מה שכתוב בפסוק, אלא אפשרות שנייה זה סברה. כמו שלאויב אסור, כי יכול להיות שהוא לא ידון אמת בגלל זה, אז גם לאוהב אסור, מאותה סברה. זה רב יהודה, ומן הסתם גם לפי רבנן, זו אותה סברה שכמו שלדיין שונא אסור לדון, גם לדיין אוהב אסור לדון. ועד כאן המקורות, ועד כאן החלק הראשון של השיעור, הגענו לשליש העליון של עמוד א'. החלק השני זה במשנה בעמוד א', שמדברת על איך בודקים את העדים, וכרגע בחלק הזה נתמקד בתחילת המשנה, וזה שהיו מאיימים על העדים לומר אמת, כלומר, מזהירים אותם כמה זה חמור להעיד עדות שקר, ואיך היו מזהירים אותם? אז הגמרא מביאה שלוש הצעות, רב יהודה אומר שמאיימים עליהם שעדות שקר גורמת לבצורת, והוא מביא לזה פסוק, אבל רב דוחה את זה, זה לא מספיק איום, כי בצורת לא פוגעת בכולם, אם יש לי שדה זה באמת יפריע לי, אבל אם אני סנדלר זה לא יפריע לי כל כך, לכן הצעה השנייה אומר רבה שמאיימים עליהם שעדות שקר גורמת למגפה של דבר בעולם, שזה כבר כן פוגע בכולם לכאורה, והוא מביא לזה פסוק, אבל גם את זה דוחה רב אשי ואומר, לא, גם דבר לא פוגע בכולם, אדם יגיד לעצמו, בסדר, בי זה לא יפגע, זה רק יפגע במי שממילא אמור למות, וממילא הצעה השלישית אומר רב אשי, שגם מזלזלים בכבודם, אומרים להם, תדעו לכם שעדי שקר, אפילו מי ששכר אותם להעיד שקר, באמת מזלזל בהם, והפגיעה הזאת בכבוד שלהם יכולה לגרום להם לומר אמת, והמפרשים אומרים שבאמת אומרים להם את שלושת הדברים האלו, זה לא שאומרים רק דבר אחד, מאמים עליהם לומר אמת, ועד כאן החלק השני של השיעור לגבי האיום על העדים. החלק השלישי זה שהמשנה מפרטת, נניח שעדים רוצים להעיד שרובן הודה לשימון שהוא חייב לו כסף. מה בעצם צריכים להעיד שהם ראו? זאת אומרת המשנה שאם הם ראו שאיזשהו אדם אמר על רובן שהוא חייב לשימון כסף, זה לא נחשב, כי מי אמר שאותו אדם אמר אמת? ויותר מזה, גם אם הם ראו שרובן עצמו אמר להם שהוא חייב לשימון כסף, גם זה לא מספיק, כי יכול להיות שהוא פשוט סתם רוצה להראות שהוא לא עשיר גדול, שהוא חייב לאנשים כספים, גם זה לא תופס. אלא מתי זה תופס? רק אם שלושתם היו שם, כלומר גם העדים, גם הלווה וגם המלווה, ובאותה סיטואציה הלווה הודה למלווה שהוא חייב לו, רק אז באמת העדות הזאת תופסת. עד כאן מה שכתוב במשנה. ועכשיו את הגמרא לגבי זה נחלק לארבעה סעיפים, כששני הסעיפים הראשונים זה בעצם חומרות על הלווה. כלומר, הרי במשנה בעצם עכשיו הבאנו קולה גדולה ללווה. הקולה היא שזה שהוא מודה שהוא חייב, זה לא בהכרח מחייב אותו, כי הוא יוכל לטעון אחרי זה משתה איתי בך, אלא אם כן הוא אמר אתם מדי, זה הקולה של המשנה, אבל עכשיו בשני הסעיפים הראשונים של הגמרא אנחנו קצת נגביל את הקולה הזאת, ואנחנו מחלקים את זה לשני סעיפים, כי בסעיף הראשון נגביל קצת את היכולת שלו לומר משתה איתי בך, ובסעיף השני נגביל קצת את הצורך לומר אתם מדי, כלומר, גם אם הוא לא ממש אמר אתם מדי, עדיין זה נחשב אתם מדי, והוא לא יוכל לטעון משתה איתי בך, בואו נתחיל. אז סעיף ראשון, כאמור, כל עוד הוא לא אמר אתם מדי, הוא יוכל לטעון אחרי זה משתה איתי בך, אבל הגמרא מגבילה את זה, וזה שזה דווקא אם הוא באמת טען את זה בפועל. מה הכוונה טען את זה בפועל? אז בעצם הגמרא אומרת כאן שני דברים תחת הסעיף הזה. דבר אחד זה ברייטה, שאנחנו נסביר אותה לפי התיקון של הגמרא, יש כאן חסור עם יחסרה, וזה שאומר את הברייטה, נכון שהוא יכול לטעון משתה איתי בך, אבל זה רק אם הוא באמת טען את זה בפועל. אבל אם הוא פתאום סתם טען, מה פתאום אני לא חייב, הוא לא ניסה להסביר למה אתמול הוא אמר שהוא חייב, הוא לא ניסה לומר משתה איתי בך, אז הבית דין לא יעזרו לו, הם לא יתנו את זה בשבילו, רק אם הוא עצמו טען את זה מעצמו, אז באמת הוא יכול לומר משתה איתי בך. עד כאן הגבלה ראשונה, בסוגריים רק נעיר שזה ככה בעצם בדיני ממונות באופן כללי, שלא עוזרים לנתבע ומביאים לו טענות, וזה בניגוד לדיני נפשות ששם דווקא כן טוענים בשבילו, לומדים את זה מ"והצילו העדה", אבל גם בדיני נפשות יש יוצא דופן, וזה מי שמסית לעבודה זרה, ששם דווקא לא טוענים טענות בשבילו, הגמרא מביאה לזה שני מקורות, או מלא תחמול ולא תחסה עליו, או מהנחה שהשם לא טען בשבילו, טענה שהוא יכל לומר דברי הרב, דברי התלמיד, דברי משומים. בכל אופן, כל זה בסוגריים שבנפשות כן טוענים בשבילו, חוץ מבמסית, אבל חזרה לענייננו, הגבלה ראשונה על משתה איתי בך, זה רק אם הוא עצמו טען את זה, ולא בית דין טוענים בשבילו. הגבלה שנייה למשתה איתי בך, זה בשורה האחרונה בעמוד א', זה שאומר אביי, זה רק אם זה הדבר הראשון שהוא אמר. כלומר, אם הוא אומר אני לא חייב, ואז המלווה אומר לו, מה זאת אומרת? אתמול הודית לי. אז אם עכשיו הוא אומר משתה איתי בך, מעולה. אבל אם הוא קודם אומר, מה פתאום? לא הודיתי. ואז המלווה מביא עדים שהוא הודה, ורק אחרי זה הוא אומר, נכון, הודיתי, אבל משתה איתי בך, אומר אביי, זה כבר מאוחר מדי. הוא כבר הוחזק ככפרן, הוא כבר לא יכול לטעון משתה איתי בך, זה אביי. רב לעומת זאת אומר, לא, הוא עדיין יכול לומר, כי באמת יכול להיות שהוא לא זכר שהוא הודה, וזאת הגבלה השנייה למשתה איתי בך. ועד כאן בעצם הסעיף הראשון בחלק השלישי לגבי היכולת של הלווה לטעון משתה איתי בך, ראינו שתי הגבלות, א', שהוא צריך לטעון את זה בעצמו ולא בית דין, ב', שאם הוא קודם כפר שהוא הודע ורק אחרי זה אמר משתה איתי בך, אז לפי הבעיה זה כבר לא טוב, לפי רבה זה עדיין טוב. ועד כאן כאמור הסעיף הראשון. הסעיף השני זה בשורה הרביעית בעמוד ב', וכאן נראה עוד חומרה ללווה, והפעם לגבי אתם עדיי. אמרנו במשנה שאם הלווה אמר אתם עדיי ואז הודה, אז הוא כבר לא יכול לטעון משתה איתי בך, ועכשיו כאמור נחמיר עוד קצת על הלווה, ונרחיב קצת את ההגדרה של אתם עדיי, כך שיש עוד מקרים שמוגדרים כאתם עדיי, שאז הוא כבר לא יכול לטעון משתה איתי בך. איך נרחיב את זה? על ידי שני סיפורים. בשני הסיפורים מסופר על מלווה שהחביא עדים, בסיפור אחד הוא החביא אותם מאחורי וילון, בסיפור שני הוא החביא אותם בקבר, ואז כשעדים מתחבים שם, מלווה ניגש ללווה, והוא אומר לו, אתה יודע שאתה חייב לי, הלווה אומר, בטח, אני יודע, ואז המלווה אומר לו, תגיד, אתה מוכן שכל מי שכאן, האנשים העירים והישנים בסיפור הראשון, או המתים והחיים בסיפור השני, האם אתה מוכן שהם כולם יהיו עדים על זה? עכשיו, הלווה לא רואה כנף אחד, הוא רואה אנשים ישנים, הוא רואה שיש פה קברים, הוא לא רואה אנשים עירים חיים, אבל בכל זאת זה קצת הלחיץ אותו, והוא אמר, לא, אני לא מוכן. ובשני הסיפורים, כיוון שהוא לא הסכים שהם יהיו עדים, אז באמת הם לא נחשבים עדים, והוא באמת עדיין יוכל לטעון משתה איתי בך. זה מה שכתוב בסיפורים. לכאורה אין לנו עדיין חידוש, כי את זה אנחנו כבר ידענו, שאם הוא לא אמר אתם עדיי, אז הוא עדיין יוכל לטעון משתה איתי בך. אבל בכל זאת, אנחנו כן לומדים מהסיפורים האלו שני דברים שכאמור מחמירים קצת על הלווה. דבר אחד זה שעולה מכאן שאם הלווה לא היה מסרב, אלא מסכים שבאמת כל מי שכאן יהיו עדים, אז באמת הם כן היו נחשבים עדים, ואנחנו רואים שזה עובד אפילו שהוא לא מודע למי בעצם העדים, כי הוא לא רואה את העדים, הם מתחבים, הוא לא יודע שהם כאן, אבל בכל זאת, ברגע שהוא אומר אני מוכן שכל מי שכאן, לא משנה, אני לא יודע מי זה, אבל כל מי שכאן יהיו עדים, זה תופס. כלומר, שוב, לא צריך לומר אתם עדיי לעדים ספציפיים, אלא מספיק שהוא אומר אני מוכן שיעידו עליי, זה תופס. זה דבר אחד שלומדים מהסיפורים, זאת החמרה אחת, זה לא כתוב בגמרא. מראה זה במפרשים. החמרה נוספת, אומר אבינו הרב פאפה, אנחנו גם לומדים מכאן שהוא לא צריך לומר בפועל כן או אתם עדיי, אלא מספיק שהוא ישתוק. כי הרי כאן המלווה אמר לו, אתה מוכן שכולם פה יהיו עדים? והוא אמר לא, ולכן פסקו שהם לא עדים. ומשמע שאם הוא לא היה אומר לא, אלא פשוט שותק, זה גם מספיק. זאת אומרת שהוא מקבל עליו את העדות, וממילא הוא לא יוכל לטעון, משתה איתי בך. ועד כאן הסעיף השני, עם עוד שתי החמרות על הלווה, שלא צריך ממש לומר אתם עדיי לעדים ספציפיים, אלא גם עדים כלליים, וגם אם הוא רק שתק וקיבל, גם זה מספיק. בשביל הסעיף השלישי נעשה דילוג מהרבע העליון של עמוד ב' עד לאמצע עמוד ב', וזה לגבי כתיבת אודיטה. כלומר, במקרה שבו הלווה באמת הודה, הודעה טובה. כלומר, הוא אמר אתם עדיי והוא הודע שהוא חייב, אז ברור שהוא באמת חייב. האם עכשיו העדים יכולים לכתוב את זה על שטר ולומר שרובן הודה בפניהם שהוא חייב לשימון כסף? אז אם הוא אמר להם לכתוב, אז ודאי שכן, אבל מה אם הוא לא אמר להם? האם הם יכולים לכתוב או לא? עכשיו, למה לא? מה אכפת לנו שיכתבו? הרי הוא הודה, זה אמיתי. אלא שאכפת לנו כי אומנם הוא הודה, אבל עד עכשיו היה מדובר במלווה בעל פה. ואם העדים עכשיו יכתבו את זה, זה בעצם יהפוך ממלווה בעל פה למלווה בשטר, וזה לא טוב ללווה משתי סיבות. א', כי במלווה על פה אין שיבוד קרקעות ובמלווה בשטר יש, וב', במלווה על פה, אפילו שהוא הודע שהוא חייב, הוא יוכל אחרי זה לטעון שהוא פרה את הכסף שהוא שילם. לעומת זאת, במלווה בשטר, הוא לא יכול סתם לטעון שהוא פרה, כי אם הוא פרה, למה השטר עדיין אצל המלווה? אז בקיצור, מבחינת הלווה זה חיסרון אם העדים יכתבו את זה, ולכן באמת אומרת הגמרא, כעיקרון, כל עוד הוא לא אמר להם לכתוב, הם באמת לא יכולים לכתוב שהוא הודע. זה העיקרון, אבל לעיקרון הזה אנחנו נראה עכשיו שלושה אולי יוצאי דופן. יוצא דופן אחד, זה אם קנו מידו, כלומר עשו קניין, כלומר שכשהוא הודה, הוא לא רק אמר כן אני חייב, אלא הוא הרים סודר של העדים ואמר כן אני חייב, בזה הוא בעצם עשה קניין על זה שהוא חייב, וכיוון שהוא עשה קניין, מניחים שהוא גם מתכוון שיכתבו את זה, זה יוצא דופן ראשון. יוצא דופן שני שלגביו יש מחלוקת, זה מה אם הוא הודה לא בפני שניים, אלא בפני שלושה, ושלושה הרי יכולים אולי לחשב כבייטין, וברגע שזה בייטין, אז ברור שהוא באמת התכוון שהם יכתבו. זה באופן כללי יוצא דופן השני, אבל כאמור יש בזה מחלוקת, יש בזה כמה דעות. קודם כל יש בזה מחלוקת כללית בין רב לרבסי, רב אומר שבמקרה כזה באמת כותבים, כי הוא התכוון שהם יהיו בייטין, רבסי אומר שלא, אלה שתי הדעות הראשונות. אחר כך הגמרא מביאה עוד שלוש דעות של שלושה אמוראים, שמשמע שהם כולם מסכימים לרב שאם באמת הוא התכוון שהם יהיו בייטין, אז כותבים, רק האמוראים האלו אומרים שזה שהם היו שלושה, זה עוד לא אומר שהוא התכוון שהם יהיו בייטין, אלא צריך קצת יותר מזה. מה צריך יותר מזה? אז רבד הברב אומר שצריך שהלווה הוא זה שכינס את שלושתם, כך שהוא מראה שהוא רוצה דווקא שלושה, אז הוא בעצם רוצה בייטין. רב אומר גם זה לא מספיק, אלא צריך שהוא יאמר להם בפירוש, תהיו דיינים. מר ברבשי אומר שגם זה לא מספיק, אלא צריך שהשלושה האלו קבעו מקום לדון והזמינו אותו לידי שליח לדין, שאז הם ממש מתנהגים כמו בייטין, ואז באמת כותבים, ועד כאן היוצא דופן השני לגבי כשהוא הודע בפני שלושה. היוצא דופן השלישי זה ברבע התחתון של עמוד ב' וגם לגביו יש מחלוקת, וזה לגבי אם לא מדובר בהודעה על כסף או מטלטלין, אלא הודעה על קרקע. האם במקרה כזה העדים יכולים לכתוב אפילו שהוא לא אמר להם לכתוב? אז בזה כאמור יש מחלוקת. המאמר אומר שלא, עדיין הם לא כותבים, אבל מר זוטרה, וכך גם ההלכה, הוא אומר שכן כותבים. ולמה? כי הרי מה אמרנו שהבעיה בלכתוב? יש בעצם שתי בעיות, גם שהופך מיל ובעל פה למיל ובשטר, וגם שמעכשיו הלווה כבר לא יוכל לטעון פרטי. אבל זה נכון כל עוד מדובר בכסף או מטלטלין, אבל ברגע שהוא מדובר בקרקע, הרי קרקע היא לא מחוסרת גוביינה. כלומר, בניגוד לכסף, שגם אם הלווה הודה, זה עדיין לא אומר שהכסף אצל מלווה, עדיין המלווה צריך לתבוע אותו ולקוות שהלווה באמת ישלם לו. בקרקע לעומת זאת, ברגע שהלווה, או בקרקע יותר מדויק, כלומר השואל, ברגע שהוא הודה שהקרקע של התובע, אז באותו רגע היא כבר של התובע, הוא לא צריך ללכת ולקחת אותה, היא פשוט שלו, היא נמצאת שם, ומעכשיו ברור לכולם שהיא בעצם שלו, וכיוון שהיא כבר שלו ובעצם כבר אצלו, אצל הנותן, אז זה בעצם כבר לא משנה אם העדים יכתבו שטר או לא יכתבו שטר, כי גם אם הם לא יכתבו, אז כבר עכשיו הלווה כבר לא יוכל לטעון פרטי, כי מה זאת אומרת לטעון פרטי? זה באמת כבר אצל המלווה, אין פה עוד משהו לטעון עליו פרטי, וגם זה לא משנה אם זה יהפוך עכשיו מלווה בעל פה למלווה בשטר, כי זה בעצם כבר לא מלווה, זהו, נגמר, הוא פרט, זה כבר אצל המלווה, זה כבר לא משנה אם זה מלווה בשטר או מלווה בעל פה, וממילא כאן בקרקע אין סיבה שלא יכתבו, והם יכולים לכתוב, ככה סובר מר זוטרה, לעומת זאת כאמור המאמר אומר שעדיין גם בקרקע לא כותבים. עד כאן היוצא דופן השלישי. עכשיו, בתוך זה, שואל רב דימי ברב הונה, לפי מר זוטרה, שאמרנו שאם זה קרקע אז כותבים, אז מה יקרה אם זה לא קרקע, אלא מטלטלין, אבל מטלטלין במצב שבו הם דומים לקרקע. במה הם דומים? שלא מדובר בכסף שהלווה כבר הוציא, ועכשיו לך תדע אם הוא יסיק כסף לפרוע, אלא מדובר שהוא שאל מטלטלין, והמטלטלין עדיין אצלו, כך שפשוט אפשר ללכת ולקחת אותם. האם גם כאן זה כמו קרקע ונאמר שהם יכולים לכתוב? אז בזה יש מחלוקת. רבין אומר שכן, זה כמו קרקע, אבל רבשי אומר, עדיין זה לא כמו קרקע, כי עדיין זה מחוסר גבייה, וזה זה דומה יותר לכסף. ועד כאן לגבי היוצא דופן השלישי, קרקע או מטלטלין שדומים לקרקע, שבזה יש מחלוקת. ועד כאן הסעיף השלישי, שאמרנו שסתם ככה העדים, אפילו שהלווה הודה בפניהם, לא כותבים על זה שטר, אלא אם כן הוא אמר להם, אבל ראינו על זה שלושה יוצא דופן, וזה אם עשו קניין, או אם הוא הודה בפני שלושה, שאז יש דוד שהוא התכוון שהם יהיו ביתין וכותבים, או אם מדובר בקרקע, שגם שם מר זוטרה אומר שכותבים, וזה היה כאמור הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, 9 שורות לפני סוף עמוד ב', זה גם כן לגבי אודיטה, רק שהפעם לא נדבר על מתי מותר להם לכתוב את האודיטה, אלא שכבר כתבו אודיטה. כלומר, המלווה תובע את הלווה, הלווה טוען מה פתאום, לא הלווית לי, ואז המלווה פתאום הוציא שטר אודיטה. כלומר, שטר שבו שני עדים מעידים שהם ראו את הלווה, מודה בפני המלווה, ואז הם כתבו את השטר הזה, מה שנקרא כאמור, שטר אודיטה. והשאלה היא, האם זה תופס? אז אם מדובר באודיטה מושלמת, כלומר, שברור שהוא באמת רצה שהם יכתבו, כי הם כותבים שהוא אמר להם לכתוב, או שהם כותבים שהם עשו קניין, או שהם היו שלושה, כמו שראינו בסעיף הקודם, המקרים שבהם אנחנו מניחים שבאמת הוא רצה שהם יכתבו, אז באמת הודית הקשרה והלווה ישלם. אבל מה אם כל זה לא כתוב? לא כתוב שעשו קניין, מה הדין אז? האם אפשר להניח שאם הם חתמו, כנראה שבאמת הם ידעו שהם אמורים לחתום, או שלא? אז לגבי זה נדבר על שני מקרים. במקרה הרגיל, אז יש מחלוקת אביי ורבא מול רב פאפי, אביי ורבא אומרים שכן, זה קשר, כי חזקה שהעדים לא היו חותמים אם הם לא היו בודקים קודם שהכל בסדר, לומדים את זה מריש לקיש שאמר את זה בהקשר אחר, זה אביי ורבא. רב פאפי חולק ואומר, לא, זה לא קשר, כי יכול להיות שהעדים פשוט לא ידעו שהוא חייב למנות אותם במפורש או לעשות קניין וכו', הם חשבו שהם יכולים לכתוב, הם לא ראו בזה בעיה, ולכן אי אפשר לדעתו להניח שזה קשר, זה רב פאפי, אבל הגמרא דוחה אותו, כי עשו איזשהו סקר, שאלו את הסופרים בבית הדין של רבא וגם בבית הדין של הבאי, והם כולם ידעו שאי אפשר לכתוב שטר כזה בלי שהלווה אמר להם לכתוב. ממילא, סביר להניח שבאמת ידעו. בקיצור, פסקנו כמו הבאי ורבא, שהודיטה כזאת היא קשרה, כי אפשר להניח שהם לא היו חותמים, אלא אם כן היו בודקים שבאמת אמורים לכתוב ולחתום על השטר הזה. אז זה מקרה ראשון, סתם ככה, ההודיטה קשרה, אפילו שלא כתוב במפורש שהוא אמר להם לכתוב. המקרה השני זה מה קורה אם באמת חתמו על האודיטה שני עדים, אבל בניסוחים של האודיטה יש משהו מוזר. במקום להשתמש בניסוחים שמשתמשים בהם כשרוצים לכתוב שהם העידו על משהו, כמו זיכרון עדות, במקום זה השתמשו בניסוחים שמתאימים יותר לבייטין, כמו זיכרון דברים. וזה מעלה ספק, כי אולי בעצם העדים האלו חשבו שהם לא חותמים בתור עדים, אלא בתור בייטין, ולכן הם השתמשו בניסוחים של בייטין, וכיוון שהם חשבו שהם בייטין, אז אולי הם גם חשבו שהם יכולים לחתום בלי שהוא יגיד להם לחתום, כי הרי, כמו שראינו בסעיף הקודם, אם זה שלושה וזה בית דין, אז יש דעות שזה מספיק בשביל שהם יכתבו, גם אם הוא לא אמר להם וגם אם לא עשו קניין, אז אולי הם חשבו שהם בית דין, ולכן הם לא באמת חיכו שיגיד להם לכתוב, וזה בעיה, כי הרי הם בעצם לא בית דין, כי הרי רק שניים חתמו, לא שלושה עכשיו. אם היה כתוב שם במוטב תלת היתיב נע וחד ליתו היא, כלומר, היינו בהתחלה שלושה ואחד מת, אז בסדר, זה בית דין קשר, אבל זה לא כתוב, אז בקיצור, אולי הם תמיד היו רק שניים, והם חשבו שהם חותמים בתור בית דין, ולכן הם חשבו שהם לא צריכים לקבל מינוי בשביל לכתוב ולחתום. זה הספק, ומה הדעות? אז רבינו אומר שבכל זאת זה קשר, כי גם כאן, כמו שאמר ריש לקיש, מן הסתם הם לא היו חותמים אם זה לא היה ברור להם שהכל כלחתו, אבל רב אומר שזה לא קשר, כי כאמור, אולי הם חשבו ששניים יכולים להיות בית דין, ואומנם יש דעה כזאת של שמואל, אבל זה לא להלכה. זו דעת רבה, ועכשיו, בתוך דעת רבה, בא רב נחמן בר יצחק ואומר שנכון, באמת עקרונית זה לא קשר, אבל אם הם כתבו לא סתם זיכרון דברים, אלא הם כתבו זיכרון דברים שהיו לפנינו בית דין, כלומר הם קראו לעצמם במפורש בית דין, אז כבר זה כן קשר, כי מן הסתם אם הם קראו לעצמם בית דין, הם התכוונו לבית דין של שלושה. עכשיו, שואלת הגמרא, רגע הרי, כאמור, יש דעת שמואל שאומר שמספיק שניים, אז אולי הם סוברו כמו שמואל, ואפילו שהם היו רק שניים, קראו לעצמם בית דין? עונה הגמרא, אתה צודק, זה באמת חשש, ולכן אתקן קצת את רב נחמן בר יצחק, ובשביל להכשיר, זה לא מספיק שהם יקראו לעצמם בית דין, אלא הם גם צריכים לכתוב שאמר לנו הרב הגדול לכתוב את השטר, למשל, רב אשי או רב גדול אחר, רק אז יהיה ברור, לפי רב נחמן בר יצחק, ולפי רבה, שהם קראו לעצמם בית דין, כי באמת הם היו שלושה, ואז זה בסדר שהם כתבו, והאודיטה הזאת תהיה קשרה. ועד כאן הסעיף הרביעי. שוב, אמרנו שאם הוציאו אודיטה, במקרה רגיל של שני עדים שהשתמשו בניסוחים של עדות, אפשר להניח שזה קשר, כי הם לא היו חותמים, הם לא היו בודקים לפני שהם צריכים לחתום. במקרה שזה שני עדים, אבל הם השתמשו בניסוחים של בית דין, כאן זה כבר מחלוקת. רבינו אומר שזה עדיין קשר, אבל רבא אומר שלא, אלא אם כן הם קראו לעצמם בית דין וגם אמרו שאמר לנו הרב הגדול לחתום, אז גם לפי רבא זה יהיה בסדר, ובזה הגענו לשורה 12 בלמד עמוד א', וזה היה, כאמור, הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי מובא כאן קצת בדרך אגב, אחרי שראינו שאפילו שאם המלווה טבע את הלווה, והלווה הודה, בכל זאת הוא יוכל אחרי זה לטעון משתה הייתי בך, עכשיו נראה עוד שני דיונים עם לא אותה סברה, אבל סברה קצת דומה. אז בשביל הדיון הראשון, בואו נחזור חזרה לקטע שדילגנו עליו, לכפתת עמוד ב' ברבע העליון, ונלמד עד אמצע עמוד ב', ושם מדובר לא על אדם שטבעו אותו ואז הוא הודה, אלא על אדם שבא והודה מעצמו שהוא חייב. זה מובא תוך כדי סיפור על אדם שאמר שהוא חייב לפלוני ופלוני, ואז באמת הם טבעו אותו, אז אומר רב נחמן, הוא לא חייב לשלם, כי אמנם הוא אמר שהוא חייב, אבל יכול להיות שהוא לא התכוון, אז למה הוא אמר שהוא חייב? כי אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. הוא לא רוצה שיחשבו שהוא שבע, שהוא עשיר, שיש לו, אז יעשו לו עין הרע, ויתריד אותו, יבקשו עזרה. לכן הוא רוצה שיחשבו שהוא חייב לאנשים, הוא לא באמת התכוון, ולכן הוא יהיה פטור. כמובן, כל זה כל עוד לאותם טובים, פלוני ופלוני, אין ראייה שהוא חייב. אם יש להם ראייה, אז הוא יצטרך שלם, אבל כל עוד אין להם ראייה והכל בנוי על ההודעה שלו, אז אנחנו אומרים, הוא לא התכוון באמת, אלא אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. עכשיו, זה כשהוא הודע ככה סתם באמצע חיים. אבל מה אם הוא הודע שהוא חייב לפלוני ופלוני לפני מותו? האם עכשיו כן מתייחסים למה שהוא אמר ברצינות והיתומים יצטרכו לשלם? או שעדיין לא? אז בזה יש מחלוקת. רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר שכן, כי רק לגבי עצמו אנחנו אומרים שאדם אומר שהוא חייב בשביל שלא יחשבו שהוא עשיר, אבל לגבי היתומים הוא לא עושה את זה, ואם הוא אמר שהוא חייב, אז כנראה שהוא באמת חייב. לעומת זאת, רבי חייא אמר לא נכון. גם ליתומים הוא עושה את זה, הוא לא רוצה שכולם יחשבו שהילדים שלו עשירים מדי, יבואו, יבקשו מהם, יטרידו אותם, ולכן גם היתומים לא יצטרכו לשלם. זו המחלוקת לגבי כשהוא מת. בסוגריים רק נעיר שהמחלוקת הזאת מובאת גם כן בתוך סיפור, ובאמת רבי ישמעאל ברבי יוסי פסק לאותם יתומים שהם צריכים לשלם, אבל באותו שלב לא היה להם מספיק, הם שילמו רק חצי, ואז הם הלכו לרבי חייא, והוא דווקא פסק לטובתם שהם לא צריכים לשלם, והטובים היו טובים צדיקים. הם שאלו את רבי חייא, אם פסקת לטובת היתומים, אז האם אנחנו צריכים גם להחזיר את מה שהם כבר שילמו לנו על פי הפסק של רבי ישמעאל ברבי יוסי? ענה רבי חייא לטובים, לא, מה שקיבלתם כבר קיבלתם, כי כבר הורה זקן, כלומר רבי ישמעאל ברבי יוסי כבר אמר לכם, אתם לא צריכים להחזיר, אבל את החצי השני אל תיקחו, כי כאמור לפי רבי חייא, גם לגבי היתומים אדם עשוי שלא להסביע את עצמו. ועד כאן הדיון הראשון בסעיף החמישי. בשביל הדיון השני והאחרון, אנחנו נקפוץ עכשיו חזרה מאמצע עמוד ב' ועד השורה 12 בלמד עמוד א', וגם כאן נדבר על אדם שאמר שהוא או מישהו אחר חייב כסף, מתי מתייחסים לזה ברצינות, ונראה כאן שלושה מקרים. מקרה ראשון זה שאדם מת, ובא אדם אחר ליורשים ואמר להם, תדעו לכם שאבא שלכם אמר לי שהוא החביא כסף, אני יודע בדיוק איפה זה, ושהכסף הזה הוא לא שלו, וממילא לא שלכם, אלא הוא שייך לפלוני. לכו תתנו לו את הכסף, והם הלכו לאותו מחבו ובדקו וראו שבאמת יש שם את הכסף. מה הם עושים? האם הם צריכים לתת את זה או לא? אז אומרת הגמרא, אם מדובר במקום בתוך הבית שלהם, אז הוא לא נאמן, הוא עד אחד והוא לא מעניין אותנו. אבל אם מדובר במקום מחבו שהוא מחוץ לבית, אלא בשדה שלהם, כך שעקרונית אותו אדם שסיפר להם היה יכול לבד לבוא בלילה ולקחת בלי שאף אחד היה יודע ולתת לו אותו פלוני, ממילא במקרה כזה יש לו סוג של מיגו ולכן הוא נאמן. כאן זה אפילו יותר ממיגו, כי זה נקרא שבידו לעשות, הוא יכל לקחת את זה בעצמו, לכן תאמין לו כשהוא אומר שאבא שלהם סיפר לו ושזה באמת של אותו פלוני. ואגב, שימו לב, כאן אנחנו לא אומרים שכשאבא סיפר לו את זה, אז זה רק היה כדי שלא להסביע את עצמו, שלא יחשבו שהוא עשיר, כמו בדיון הקודם, כי כאן מדובר שכשאבא אמר לו את זה, הוא אמר לו את זה ברצינות כזאת, בתור צוואה לפני מותו, לכן כאן ההנחה היא שהוא היה רציני, כמו שעוד שנייה נראה גם במקרה הבא, בכל אופן עד כאן המקרה הראשון. המקרה השני זה שלא מישהו זר בא ואמר להם, אלא האבא עצמו לפני מותו הודה להם שיש איזשהו כסף בשידה שזה של פלוני, זה לא שלהם. עכשיו, רק שימו לב, זה לא בדיוק כמו המקרה של אדם עשוי שלא להסביע את עצמו, כי במקרה של אדם עשוי שלא להסביע את עצמו, מדובר שאדם לא הודה ליתומים, אלא פשוט סיפר למישהו אחר שידעו, ושם באמת אנחנו אומרים, הוא אולי סתם אמר את זה בשביל שלא יחשבו שהוא עשיר. כאן לעומת זאת, הוא לא אמר לאנשים סתם, אלא הוא אמר לילדים שלו עצמם, לכן כאן יכול להיות שבאמת הוא הרציני. אז באמת מה הדין? בודקים עד כמה הוא אמר את זה ברצינות. אם הוא אמר את זה ברצינות כזאת, כמו אדם שמוסר צוואה, אז דבריו קיימים. אבל אם הוא אמר את זה כמערים, לא ברצינות, אלא מאיזשהו אינטרס, כמו למשל, שלא יחשבו שהוא עשיר, כמו שאמרנו, אז באמת דבריו לא קיימים, והיתומים יכולים לשמור את הכסף לעצמם. המקרה השלישי בדיון הזה, זה שאיזה אבא נפטר, והילד שלו יודע שהיה איזשהו כסף בבית, אבל האבא לא גילה לו איפה, ויום אחד הבן הולך לישון, ובחלום הוא רואה שהכסף באמת במקום פלוני, אבל גם בחלום אומרים לו, תדע לך שהכסף הזה לא באמת של אבא שלך, אלא זה של מישהו אחר. ואז הוא מתעורר, ובבעלה רץ לאותו מקום, חופר, בודק, ורואה שבאמת הכסף שם, בדיוק בסכום שהיה לו בחלום. אז מה הוא עושה? אם הוא צריך לתת את זה עכשיו לאותו פלוני? אומרת הגמרא שלא. דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. חלום זה לא סיבה לתת את הכסף לאותו פלוני. שימו לב במפרשים, אפשר לראות בהערות בשוטנשטיין, יש כמה הגבלות על זה, אבל עד כאן המקרה השלישי בדיון השני, בסעיף החמישי של החלק השני של השיעור, ובזה הגענו לשליש העליון של למד עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון המשכנו לעסוק בפסול קרוב, וראינו שני דיונים. דיון אחד זה מה אם הקרבה מתה, כלומר למשל אם הבת שלו מתה, האם עדיין האבא נחשב קרוב של הבעל של הבת? תנא קמא אומר שלא, רב יהודה אומר שאם נשארו להם ילדים, אז כן, אבל לא מחמירים כרב יהודה, וראינו מה המקור לזה, וראינו סיפור על זה, זה היה סעיף ראשון. סעיף שני זה עוד מחלוקת ביניהם לגבי מישהו שהוא לא קרוב, אבל הוא אוהב או אויב, שרב יהודה פוסל גם את זה, ורבנן מכשירים, והסברנו מה זה אויב ואוהב, ראינו מה המקור לזה, וזה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו איך היו מאיימים על העדים שיאמרו אמת, כי אמרו להם שעדות שקר גורמת לבצורת, ואו לדבר, ושכולם מזלזלים בדי שקר אפילו מי ששכר אותם, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על עדים שמעידים שרובן הודה שהוא חייב לשימון כסף, אז המשנה אמרה שכל עד הלווה לא אמר אתם עדיי, אז אפילו שהוא הודה הוא יוכל אחרי זה לטעון, לא התכוונתי, משתה הייתי בך. זה במשנה, ובגמרא לגבי זה ראינו ארבעה סעיפים. שני הסעיפים הראשונים באו להחמיר קצת הלווה, בסעיף הראשון לגבי משתה הייתי בך ראינו שזה רק אם הוא טען את זה בפועל, בית אם לא יתנו את זה בשבילו, ולפי הבאי זה גם רק אם זה הדבר הראשון שהוא אמר, אבל אם הוא קודם כפר שהוא עוד דבר רק אחרי זה אמר משתה הייתי בך, זה כבר לא יעזור לו לפי רב, אז עדיין בסדר. זה היה הסעיף הראשון. בסעיף השני ראינו עוד החמרה על הלווה, וזה לגבי אתם עדיי, שראינו שני סיפורים שמהם עולה שקודם כל זה לאו דווקא עדים מסוימים, אלא גם אם הוא באופן כללי אמר כל מי שכאן יכול להעיד, זה גם תופס, והוא כבר לא יוכל לטעון אחרי זה משתה הייתי בך. ודבר שני, הוא גם לא צריך לומר בפועל אתם עדיי, אלא מספיק שהמלווה אמר אתה מוכן שהם יהיו עדים והוא שתק, זה גם נחשב אתם עדיי. עד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי אמרנו שגם כשהלווה כן אמר אתם עדיי ואז הודה, כך שההודעה היא ממש מעולה, בכל זאת, סתם ככה העדים לא כותבים את ההודעה, כי הם לא יכולים להפוך מלווה בעל פה למלווה בשטר, אבל ראינו לזה שלושה יצא דופן, וזה אם עשו קניין, או אם הודה בפני שלושה, שאז יש דוד שהוא התכוון שהם יהיו ביתין וכותבים, או אם מדובר בקרקע שגם שם מרזוטרה אומר שכותבים, וזה היה כאמור הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי דיברנו לא על האם מותר לכתוב את האודיטה, אלא מה קורה אם המלווה הוציא אודיטה כזאת, האם אפשר לסמוך עליה. אז סתם כך, אם העדים כתבו שהוא באמת אמר להם לכתוב ולחתום שהוא הודה, אז זה בסדר, אבל מה אם הם לא כתבו את זה? אז רב פאפי אומר שזה לא בסדר, אבל אביי ורב אומרים שכן, כי אפשר להניח שהם לא היו כותבים וחותמים אם זה לא היה ברור שזה בסדר. אבל מה קורה אם זה שני עדים, אבל הם השתמשו בניסוחים של בית דין? כאן זה כבר מחלוקת, רבינו אומר שזה עדיין כשר, אבל רב אומר שלא, אלא אם כן הם קראו לעצמם בית דין וגם אמרו שאמר לנו הרב הגדול לחתום, אז גם לפי רבה זה יהיה בסדר. זה כאמור הסעיף הרביעי. בסעיף החמישי והאחרון ראינו עוד שני דיונים על מקרים שבהם אדם אומר שהוא חייב אבל זה לא באמת. דיון אחד זה שלא תבעו אותו אלא מעצמו הוא בא ואמר אני חייב לפלוני, ופלוני אמר רב נחמן שהוא לא חייב לשלם, יכול להיות שהוא עשה את זה רק כי אדם עשוי שלא להסביע את עצמו, הוא רוצה שיחשבו שהוא חייב, שלא יחשבו שהוא עשיר. אם הוא עשה את זה לפני שהוא מת, האם אומרים זה גם ליתומים? בזה יש מחלוקת, רבי שמעל ברבי יוסי אומר שלא, היתומים צריכים לשלם, רבי חייא אומר שכן, גם היתומים פטורים כי גם עליהם הוא לא רוצה שיחשבו שהם עשירים. זה דיון ראשון. דיון שני, ראינו עוד שלושה מקרים דומים. מקרה אחד, אדם בא ואמר ליורשים שאבא שלהם אמר לו שהוא החביא איזה כסף, זה באמת של פלוני, האם היורשים צריכים לתת? אז אם מדובר בכסף בבית, אז האיש עד אחד והוא לא צריך שלם. אם מדובר בכסף בשדה והאיש הזה יכל לבוא ולקחת את זה בעצמו ולהביא לו אותו פלוני, אז יש לו נאמנות כי בידו לעשות את זה ולכן הם יצטרכו לשלם. מקרה שני זה שאבא עצמו אמר את זה לא סתם בקול לכולם, אלא לבנים שלו עצמו לפני שהוא מת. אם הוא אמר את זה ברצינות, אז דבריו קיימים כמוסר צוואה, וכאן לא אומרים שהוא רק עשה את זה כדי לא להסביע את עצמו. אם רואים שהוא אמר את זה בצורה ככה כמו מערים, אז כן אומרים שהוא לא התכוון. ומקרה שלישי, אם האבא לא אמר לילד איפה הכסף, ואז הילד ראה בחלום שזה מוכבא באיזה מקום, ובחלום גם אמרו לו שזה לא שייך לאבא, והוא צריך לשלם את זה לאיזה פלוני, בכל זאת, הילד, היורש, יכול לקחת את זה לעצמו, כי דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים. כל טוב.